שלום וברכה, אנחנו באמצע הלימוד של מידת ההרמוניה. זה גם מידה שאולי מידת על כל הסוגים האחרים של המידות. שאנחנו יודעים שבכל מידות אנחנו שואפים לאיזון. גם זה בעצם מפה באה מילה, מידה. מידה זה המידה הנכונה, זה פרופורציה נכונה, הגודל נכון. זאת המשמעות של המושג הזה, המידה. אז מה שאנחנו לומדים פה זה לחיות במידות הנכונות. עד כדי כך, שאנחנו אמרנו זה פעם שעברה ועכשיו נפתח את זה יותר, כשאנחנו אומרים שישנם דברים שהם יותר חשובים מהחיים, אנחנו מבינים שיש כאן בעיה גדולה. ועל זה בנויה כל תרבות העולמית. תרבות העולם כולו מסתובב סביב הרעיון של לקחת מהחיים מקסימום. אמירה שצריך במה שאתה עושה ללכת עד הסוף, לעשות הכל, לטעום מקסימום מכל דבר. וכשחיים, לחיות חיים אקסטרימליים ולחפש כל מיני ריגושים, כל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, מכל דבר אתה יכול לעשות משהו שאתה בו מגיע עד עבודה זרה. מספורט, אומנות, תיאטרון, כל תחום, מדע, כל דבר. אתה יכול להפוך את זה לעיקר החיים, מרכז החיים, וזה כל עניין. באמת, אנשים חיים לפעמים בצורה כזאת שדווקא, שלוקחים איזשהו תחום, כמו אוכל, והופכים אותו לחלק תרבותי. יש דבר שנקרא טיולי אוכל, כן, טיולים קולינריים, ואנשים נוסעים לאיזושהי מדינה כדי לאכול שם מאכלים של מדינה. זאת אומרת, פעם היה אולי איזה הווה אמינא שילכו לראות את מוזיאונים, יראו את דברים טבע, אולי עוד משהו. לא, זהו, יש תוכניות טלוויזיה. אני אף פעם בחיים שלי לא ראיתי את זה, אולי אני אומר משהו לא נכון, אבל ככה הסבירו לי שיש כזה תוכנית מאסטר שף, ששם אנשים יושבים, מסתכלים איך לבשל, ומדברים על האוכל, וזה הנושא. כמה פלפל אתה שם, כמה שום, ואתה שם קצת שמן, שמן זית, וזה, מדברים, יושבים, מיליונים אנשים יושבים, מסתכלים, מדברים איך הם יוכלו, בסופו של דבר, איך הם יעשו שם בסוף איזה משהו, ואיך יוכלו אותו, ונוסעים לחוץ לארץ כדי ללכת לטעום את האוכל הזה, ואוכל שם, זה לא יאומן.
אכול ושתו.
מה?
אכול ושתו.
כן, אכול ושתו כי מחר נמות, זה כפשוטו. כאילו, אנשים מרגישים שהרי אתה חי פעם אחת, אז מחר נמות, אז זה יכול להיות ממש. עד כדי כך שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם, שמוכנים להקריב לא רק חיים של עצמם, אלא להקריב את כל העולם הזה, כל המציאות, להקריב למען ההישגים במדע, פיתוח או ספורט או כל מיני דברים כאלה, להזיק לבריאות, כי אתה רוצה לקחת מהחיים כמה שאפשר. חיים רק פעם אחת. ואם זה לא ככה, אז ברגע שאתה קצת מפספס, זהו, הכל לא שווה. כמו שאמר המן, כן? וכל זה
אינו
שווה. כל מה שיש לך אינו שווה. כן? לא שווה כלום. בלי שאתה עכשיו עשית את זה, קיבלת משהו, את זה שיש לך הדבר החשוב ביותר. כשיהדות מתייחסת לכל התחומים הללו, אז אנחנו מבינים שאין שום דבר שהוא יכול להיות מעל החיים. גם לא לימוד תורה. ואדם שהוא לומד תורה, זה לא דבר, ש... כאילו, האידיאל כזה שאתה צריך להקריב בשביל זה, חיי משפחה, חיי קשר עם ילדים, הכל, ובשביל שאתה תלמד תורה. כמו שמספרת גמרא על רב רחומי, שהוא ישב ולמד אצל רבה בעליית הגג, ישב כל השנה ולמד תורה כל הזמן, והיה מגיע הביתה רק פעם בשנה, לתקופת ימים טובים, לחגים, היה מגיע בתשרי הביתה, והוא לא הגיע. למה? כי הוא היה מאוד עסוק בסוגיה שלו. לא הגיע, אשתו חיכתה, חשבה, הוא יבוא לראש השנה, לא בא, עבר יום, עוד שבוע, הנה הגיע יום כיפור, והיא מבינה שהוא כבר לא יבוא הפעם. כתוב שנפלה דמעתה מעינה, וברגע הזה גם נפל הגג שעליו ישב, עליית הגג שישב שם הרב רחומי, נפל ומת. ואני חושב שיש בגמרא הזאת מסר מאוד חשוב. אין שום דבר שהוא מעל חיים. גם לימוד תורה שהוא לגמרי מנותק מכל החיים, מחיי משפחה, מזוגיות, מחינוך ילדים, זה לא אידיאל. רב קוק אומר ביחס לאומנות, שאחד הסיבות למה אומנות כל כך מצליחה ודברים אחרים, זה בגלל שאנשים מתמסרים לחלוטין. והרב אומר, זה לא טוב להתמסר. תראו, אומר את זה באגרות הראייה, בקרך א' עמוד קוף נון ח', אומר ככה. לכללות חמדת היופי האומנותי, המתגשם ביצירות מעשיות, מעשי ידי אדם, מתייחס על עמנו, עם ישראל מתייחס לאומנות, ביחס טוב וחביב, אבל גם מוגבל. אנחנו אוהבים וחביבים אומנות, וספרות ומוזיקה וכל זה, אבל מוגבל. נזהרים אנחנו משיכרון והפרזה. גם באומנות צריך להיזהר מהפרזה ושיכרון. אפילו מהדברים היותר נשגבים ונעלים. לא רק באומנות, גם בדברים אחרים. למשל, צדק, חוכמה, יושר, טוב, חסד. כל זה הוא לא צריך להיות עד הסוף, בהפרזה. מסביר הרב, הצדק הוא נר לרגלינו, ואנחנו קוראים במקרא, קודש, אל תהיה צדיק הרבה. כמו שאמרה בת קול שאול המלך. צדק זה דבר טוב. אל תהיה צדיק הרבה. אם זה בא על חשבון אור השם בעולם, על חשבון הרצון האלוקי, אל תהיה צדיק. החוכמה היא אור חיינו. ואנחנו אומרים, אל תתחכם יותר. אכל דבש... הרבית, לא טוב, סליחה, אכל דבש הרבות, מה? אכול דבש הרבות, לא טוב, יותר מדי דבש, לא טוב. זהו הכלל המקיף את כל חוג חיי עם עולם, כל החיים של עם עולם, כאילו העם הנצח, עם ישראל, זה משהו, זה הכלל שהוא מקיף את כולנו. מעולם לא נתמכר לאידאה פרטית אחד במידה זו, עד שנהיה טובים במצולותיה, עד לבלי יכולת לתן לנו קצב ומידה להרחבת ממשלתה. זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא נרצה לטבוע במצולות, בים הזה של כל מידה שהיא. עד כך שלא יהיה כבר קצב ומידה לזה שהממשלתה של האידאה הזאת או של המידה הזאת תתרחב בלי גבול. שום תחום, שום דבר. וגם זה שאנחנו מוסרים חיים שלנו בצבא, ואנחנו נלחמים על עם ישראל, ואנחנו מסכמים, גם בזה יש משהו שאנחנו עושים את זה כי, כי אנחנו נלחמים על חיים, לא על... כן, לחיות בעד ארצנו, נכון. זאת אומרת, אנחנו מבינים שעכשיו אדם מוכן למסור את חיים שלו למען חיי האומה. תמיד חיים הם יהיו יותר עליונים מאשר חיים הפרטיים שלך פה באופן כזה. זה נכון, אבל גם אז יש משהו שהוא קדושת החיים, אין משהו שהוא מעל הכל. מעל הכל זה אור השם בעולם בחיים שלנו, זה מעל הכל. אבל אם בשביל זה צריך להשמיד חיים, אז לא. כן, מה רציתי להגיד?
אני רוצה שהפרס נובל שקיבלו היהודים בעולם, הם באחוז הכי גדול, ודווקא יהודים.
כן, נכון.
אז הם עשו את עצמם יותר.
נכון. באמת, המטרה שלנו זה לא פרס נובל. זה דבר חשוב, זה טוב, אבל זה לא אידיאל. אנחנו רוצים לעסוק במדע, בספורט, במוזיקה, בכל דבר, לא על חשבון חיים. אם אתה מזניח את המשפחה שלך ואתה נהיה פרופסור גדול, אז לא כדאי. תהיה פרופסור פחות. אולי אני אספר לכם סיפור קטן במדע בדיוני, שאולי זה יעזור, משהו ביחס לשאלה שלך. אולי זה קצת ייתן לנו כיוון למה שאני רוצה להגיד. יש סיפור שזה קבוצה של מדענים, אסטרונאוטים מכדור הארץ, טסה לפלנטה אחרת, ומגיעים שם לפלנטה שהיא כולה יער. הכל ירוק, הכל שדות ויערות, הכל פלנטה ירוקה. נוחתים שם, מסתובבים, רואים שם ילידים של החיים שם במקום, והם אנשים כאלה שקטים, נינוחים כאלה, קצת דומים לשבטים פראים שעדיין נמצאים בכדור הארץ, בג'ונגל. כאלה נראים אנשים מאוד לא מפותחים בתרבות. עם הצבעים כאן, והם מגדלים כבשים, והם, אבל הם יצרו קשר, הם למדו איך לדבר איתם. ושואלים אותם, כאילו, מה אתם עושים פה, מה אתם, אומרת, אנחנו הנה מגדלים, מנגנים פה על החליל, ויש לנו פה כותנה, ואנחנו בעצמנו עושים את הבגדים שלנו, ומגדלים חיטה פה, כאילו, חיים כאלה פסטורליים, מאוד נחמד כזה. ומה, יופי, יופי, טוב, בסדר, זה כמה אפשר כבר, צילמו והצטלמו יחד איתם, עשו סלפי, וכמה אפשר להיות בפלנטה כזאת, תעשו. כשהם המריאו והקיפו את הפלנטה מצד השני, פתאום הם רואים ששם, בצד השני של פלנטה, זה שדות תעופה גדולים, מפותחים, מפעלים שעובדים הכל בצורה אוטומטית, וכל מיני מערכות לטילים שטסים לחלל, ומשהו, ציוויליזציה ברמה הרבה יותר גבוהה מה שיש להם בכדור הארץ. הם נוחתים שם, בצד השני של פלנטה, מסתובבים, מסתכלים, רואים טכנולוגיות חדשות, רואים משהו מדהים שהם בכלל לא יודעים מה זה, לא מבינים איך זה עובד, ואלקטרוניקה, הכל. היו מוקסמים, אבל אין אנשים שם, אף אחד. מסתובבים, מסתכלים, אין. אז הם הבינו שכנראה אנשים מהעולם הזה, מהעולם הטכנולוגי, פלנטה הזאת, הם טסו לחלל, לפלנטה אחרת, כולם עזבו אותה פה, בגלל הסיבה כלשהי. ומי שנשאר שם ביערות, זה אותם השבטים ילידים, כמו שיש אצלנו בכדור הארץ, כאלה פופואסים עם הטבעות ככה באף, ועם הכידונים, בסדר, כאילו. אבל הם החליטו בכל אופן לבדוק אותם, כאילו לשאול אותם עוד פעם, אז הם עוד פעם חוזרים ליער, ובאים לילדים הללו ואומרים להם, תגיד לי, אתם יודעים ששם במרחק גדול מפה יש אנשים לבנים כאלה שהם כנראה בנו את, את כל הטכנולוגיות הללו? אז הם כן, 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 אנחנו כן, יודעים, יודעים, כן. הם בונים שם בניינים גבוהים, משהו נדיר, כן, כן, היו להם מטוסים, כן, כן, כן. איפה הם כולם? הם עברו לפלנטה אחרת, הם טסו למקום אחר, לא, לא, הם לא, כולם פה, כולם פה. הוא אומר, איפה, איפה הם כולם? הוא אומר, זה אנחנו, אנחנו כאלה. זאת אומרת, מה אתם? מה, אתה רוצה שאת, שאתם מבינים בכל הטכנולוגיה? אתה אומר, כן, כן, אנחנו מבינים. אומר, אתם יודעים איך להפעיל את... כן, אין בעיה, אנחנו... אז למה אתם פה ו... ולמה עזבתם שם כל זה? אומר, אנחנו פשוט הגענו לרמה טכנולוגית כל כך גבוהה, שאנחנו, כל אחד היה יכול בבית שלו לעשות נשק לייזרי ולייזר, שהוא יכול לשרוף ויכולנו לעשות בחדר עבודה של כל אחד, יכולנו לעשות פצצת אטום. אז היה מצב כל כך מסוכן, שהבנו שעכשיו כל אחד יכול להשמיד את כל, כל הפלנטה שלנו. אז אנחנו החלטנו לעזוב את הכל שם, ובכוונה לרדת ברמה ציוויליזציה כזאת ששם אין נשק. אין נשק קטלני. ואצלנו אין אף אחד עם, אפילו לא משתמשים בסכינים, כאילו אין הכל רגיל, כאילו אנחנו חיים ככה. ו... והאוכל שאנחנו מקבלים, זה אוכל משם, זה מכונות עובדות, שם רובוטים עושים בעצמם, הם מספקים לנו כל מה שצריך. והכבשים שאנחנו מגדלים, ואת החיטה, ובגדים שאני בעצמי עשיתי את, את, את זה מקוטנה, זה הכל, זה הובי שלנו, זה סתם, בשביל הכיף. זה תענוגים. זה לא בשביל לחיות. ורוב הזמן אנחנו לומדים, מדברים, עוסקים בפילוסופיה, אנחנו חיים רגיל. וגם פסיכולוגיה אצלנו מפותחת מאוד יפה, ואנחנו יצרנו קשר מאוד טוב אחד עם השני, אין לנו צורך כבר במלחמות ובפצצות, אנחנו בסדר. לכן אנחנו ככה. וכשאני קראתי את הסיפור הזה, אני חשבתי לעצמי שזה במובן מסוים, זה מה שדתיים עשו, אני חושב, בלי להבין באופן בחירי, כאילו באופן מודע, מה הם עושים. אני חושב שמה שבעצם ציבור דתי עשה, זה שהם הורידו רמת הטכנולוגיה של עצמם, עד הרמה של להיות בסדר, נוח, נוסעים במכוניות, בונים בתים עם המעליות ויש לכולם מחשבים, אבל הם לא עד הסוף, הם לא הכי טובים, לא באומנות ולא בספרות, לא בעיתונות ולא ברדיו ולא בשום דבר אחר, הם לא בסי. כי סי תמיד ידרוש קורבנות, תמיד יבוא על חשבון חיים, על חשבון משפחה, על חשבון בריאות, על חשבון ילדים. הם לא יהיו בסי, הם יכולים. אנחנו יכולים להגיע לסיים מאוד גבוהים, כמו שאמרת, אנחנו יכולים להיות חתני פרס נובל וזה, אבל יש לזה מחיר. ואני חושב ש... ציבור דתי בכללותו, בלי להבין בעצם מה שהם עושים, כי אין אף אחד שמלמד את זה ומחליט את ההחלטה הזאת. באופן טבעי, פשוט ירדו רמת הציביליזציה, כדי להישאר שפויים, כדי לא להיבלע במאסטר שף. עוד מעט, בסדר? כדי לא להיות כדי שהכדורגל שלך לא יהפוך לך למרכז חיים. אלא בציבור דתי בכללותו, מה שהחליטו, אם אני קולט נכון, זה שיש משהו שהוא כן הפך לדבר החשוב ביותר בחיים. וזה הזוגיות, זה חינוך, זה עבודה על המידות, זה עזרה לזולת, זה חברה בריאה, כשאין אין סמים ואין כל זאת. זה הרי עסקת חבילה, מאסטר שף. זאת אומרת, זה לא משהו שאתה יכול לחיות חיים טובים ומוסרים, ואתה גם עוסק בבישולים וזה... לא, זה הולך ביחד. כמו שפעם אמרה לי אחד איזה מכללה, אני מלמד שם, אז אחת התלמידות אמרה לי, אבל אני חייבת, אני לא יכולה מוזיקה בינונית, אני מקצוענית, אני חייבת משהו שברמה, ברמה גבוהה. ומה זה רמה גבוהה? אומרת, אני חייבת להיות כמו יהודית רביץ. ואני הסתכלתי עליה, ופתאום ראיתי שהיא באמת דומה ליהודית רביץ בהתנהגות, כאילו יש לה שערות כאלה, כאלה מיוחדות, והיא ככה עושה כל מיני כאלה תנועות, כאלה קצת. כמו איזה זמרת. אז אמרתי לה, זה עסקת חבילה. אם את רוצה לשיר כמו יהודית רביץ, יהיו לך גם חיים כמו של יהודית רביץ. זה לא רק פרט אחד. זה עסקת חבילה. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים לחיות חיים במקסימום, אנחנו גם חיים באקסטרים. פשוט זה, האקסטרים הזה הוא חיים עצמם. הוא לא לתום מהחיים, אלא לתרום לחיים. לתרום בחיים ולחיים. כשהובי שלך זה לא משחק כדורגל, אלא הובי שלך זה ללמוד עם ילד שלך. זה לדבר איתו, לטייל איתו, ליצור קשר אנושי, לאהוב, כשיש ביניכם חברות, כשאתה לומד על חינוך ילדים. זה ההובי. זה העיסוק שלך. לא אתה. אלא כשאתה חי באור השם, אז אתה חי חיים של אחדות. חיים איזון, הרמוניה, וחיים הרמוניה, זאת אומרת שהכל מיוחד, אין שום דבר שהוא מחוץ לתחום, אבל אין שום דבר שהוא העיקר, שהוא רק את זה, וכל השאר הוא פחות, וששם זה שאתה צריך להגיע עד המקסימום, הכי טוב, הכי הרבה, הכי יקר, הכי טעים. אלא אתה רוצה לחיות במתינות, באחדות עם השם. זאת אומרת, אתה יודע שכל דבר הוא גילוי אלוקי. כל דבר. לא כסף הכי חשוב, ולא בריאות הכי חשוב, ולא כן, אין שום דבר שהוא הכי חשוב. חיים הכי חשוב. זאת אומרת, חיים אלוקיים. שהשם מתגלה בעולם באמצעות מדע, באמצעות מוזיקה, באמצעות ספורט, מצוין. כשאתה מגלה אור השם במידה, בצורה מאוזנת, בצורה נכונה, אלו המידות שאנחנו מדברים עליהן. זאת הגישה של אמונת האיחוד, אמונת האחדות. ואז אדם בדרך כלל הרבה יותר שמח, מאושר, גם כשהוא מבין שיש יותר טובים. ברור שיש יותר טובים, אבל אני לא רוצה להיות הכי טוב. אני רוצה שיהיו חיים הכי טובים. טוב, נעצור כאן.